אל תקרא לי דיבה, כתבתו של מורן שריר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. לפני 7 שנים, עוז זהבי ביטל את המנוי להארץ בעקבות משהו שכתבו עליו שם. מישהו כתב שכאילו אני לא מספיק שמאלני בעקבות איזה רעיון שעשיתי. אולי הייתי פוליטיקלי קורקט ושמרתי על עצמי וזה יצבן אותו, אז הוא כתב, הנה, הוא בא להגיד שהוא שמאלני, אבל בעצם הוא לא. אותי זה יצבן, כי כאילו, באיזו אטמוספירה אתה אומר שאני לא שמאלני? אני אומר שאני שמאלני במקום שבכלל אי אפשר לשמוע את זה. כמה רחוק אתה רוצה שאני אלך? אתה רוצה שאני אעשה כתבה עם דגל פלסטין? בוא לא נגזים. הכתבה היא הייתה טור דעה שכתבתי אני על רעיון לקידום המחזמר שיער, שבו זהבי פיזר מסרים היפים, חודשים ספורים אחרי שהצהיר בזמן צוק איתן על הערצה לחיילי צהל. בדיעבד אולי באמת אין סתירה מהותית בין הדברים, לפחות לא בישראל. הפריע לי לשלם לעיתון שהרגשתי שיש שם כותבים שלא מכבדים אותי, הוא אומר היום. אני קונה את העיתון ומכבד אותו ולא מכבדים אותי בחזרה. אז אמרתי, אני אשקיע בעיתון הזה? לא צריך. אני אקרא 4 שורות עד שהאינטרנט יפסיק אותי. בהצהרות הפוליטיות אתה מרגיש שאתה הולך מעבר למה שרוב השחקנים והאומנים הולכים? אם אנחנו מסתכלים על המנעד הרחב של כל האומנים, מבדרנים, דרך זמרים, שחקנים, אלופי נינג'ה וכיוצא בזה, אז בטח. אני מחפש את הדרך שלי. הדרך שלי היא לדבר על דברים שחשובים לי, אבל לא ברמה שתסכן לי את הקריירה, ולא רק בשביל לשמור על הקריירה, אלא כי זה לא עד כדי כך מעניין אותי. אתה חושב שכשחקן יש לך תפקיד להגיד את הדברים האלה? אני בן אדם, כמו כל בן אדם אחר, שרואה טלוויזיה, קורא חדשות ויש לו דעות. יש לי דעות על הכל, אבל לא כל אחד שואלים אותו את הדעות שלו. לא כל אחד מקבל רעיון בהארץ. זה דיון נורא מעניין. מהו שחקן? האם יש לו תפקיד של שליחות ציבורית? הרבה שנים החזקתי בדעה שאני לא דמות חינוכית. אני מיק ג'אגר, אני לא שר החינוך. לא בהכרח אתה רוצה את הדימוי של היי ילדים, לא לסמים. אני גדלתי על הדימוי שרוק'נ'רול ביזנס זה קול. הרבה שנים פחדתי להיות דמות חינוכית. זה היה כאילו, זה סחי לי. אמרו עליך שאתה אימת המראיינים. בכתבה לפני כמה שנים פורסם שאתה מאוד לא נחמד למראיינים. עושה טובה שאתה מתראיין ומתעקש לדבר רק על המשחק שלך. זו כבר לא החוויה שיש לך, זו כתבה מלפני מיליון שנה. אתה השתנית או שהם טעו? אני השתניתי. עבדתי על עצמי לכיוון יותר פתוח, מקבל, אוהב. עברתי תהליך שכבר לא כל כך מעניין אותי מה הכותרת. אני פה, כי אני צריך לקדם את ההצגה ואני נדרש להיחשף ברמה האישית. בהתחלה היה לי קשה עם זה. באיזשהו שלב הבנתי שזה אותו אלמנט של חשיפה שמתכתב עם המשחק. גם במשחק אתה משתדל להיות חשוף ונפתחתי לזה יותר. היום אני מבין את העסק. אין מה לעשות, צריך להתראיין מדי פעם בשביל לקדם את המוצר. סביר בעיניך שאתה נדרש לדבר על עניינים אישיים, על טראומות ילדות או בעיות נפשיות בשביל לקדם הצגה? עם השנים למדתי להבין שזו עבודה, ופה נהיה מבחן עם עצמך. אתה רוצה להיות אמיתי, אתה רוצה להיות אותנטי וגם צריך לשמור על עצמי באיזושהי מידה. בסופו של דבר אתה נאלץ לדבר על דברים מאוד אישיים עם בן אדם שאתה לא מכיר ולחלוק את זה עם כל קוראי הארץ. אני לא מרגיש שאני נאלץ. זו בחירה שלי אם להגיד משהו אינטימי וחשוף או מקומם ומטריס. כשהלכת ללמוד משחק, חשבת שתצטרך לתת את הדבר הזה? בכלל לא. זה משהו שהייתי צריך ללמוד מאפס. אפשר גם לשאול למה צריך לעניין אותי מה הדעות של שחקן. מה אכפת לי, מה עוז זהבי חושב על השטחים או על נפתלי בנט? אני מסכים, ולכן הכתבה מתפרסמת בגלריה. המוסף שלא מתעסק דווקא בנושאים של ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, מתעסקים בתרבות. אבל מה לעשות שהתרבות שלנו קשורה לענייני דיומה, לאקטואליה, לביטחון? זה גם יכול להגיע לדילמות מקצועיות, למשל, כשאתה צריך להופיע בהתנחלות. יופי, אתה רוצה לשאול אותי על זה? לי אין בעיה להופיע בהתנחלות, כי לי אין תפקיד ציבורי. אני עובד בתיאטרון שמוכר הצגות. אם עכשיו אומרים לי, אתה טס לסין להופיע, מה, אני אגיד, לא? אני עושה רק לקהל הישראלי? נשמות, רק מי שגר בגבולות ישראל יקבל לראות אותי? מה אכפת לי, הוא משלם כרטיס? אותי יותר מעניין אם אני נכנס בשלום ויוצא בשלום. ואני אגיד לך יותר מזה. אני מוכן לעשות הצגות לא רק אצל המתנחלים, גם אצל הפלסטינים. הנה, ככה יצאנו שווה בשווה. זה לא שווה בשווה כי אין סימטריה בין מתנחלים לפלסטינים. אתה עוזר לנרמל את העוול. זה לא תפקידי כשחקן לבוא ולבחור אם יש להם או אין להם הצגות. אני גם לא מאמין שאם אני לא אגיע, לא יהיה להם. כמו כולם, גם עוז זהבי מתבגר. מי שרק לפני רגע היה הבחור החדש, ההבטחה הגדולה, השחקן שהטריף את המסך ולא שם זין, כבר בן 38, נשוי עם שתי ילדות, רגוע יותר, מחפש את עצמו בתפקידים שמתאימים לשלב הנוכחי של חייו. הפריצה הגדולה שלו כשחקן הייתה באספור ב-2010, עם הבלורית הבלונדינית, העיניים הכחולות והקריזמה שממיסה מצלמות. זהבי הביא מראה זר שכל כך חסר בישראל ואנרגיות משחק אינטנסיביות. היה ברור שהגיע בחור חדש והוא ישאיר אבק לכל הקולגות. ההבטחה התממשה בזגורי אימפריה, שם גילם את גיבור הסדרה, ובהמשך עם תפקידים בסדרות ג'וני ואבירי הגליל, יש לה את זה ותיק נהדר, כמו גם סרטי קולנוע, הצגות ולא מעט פסטיגלים. עם ההצלחה המקצועית הגיעו גם הקמפיינים, האייטמים במדורי הרכילות, והשמועות שהכוכב החדש הוא דיבה בלתי נסבלת. ההאצה המסחררת התמתנה מאז, ונדמה שגם הוא. זהבי גר היום בצפון הרחוק של תל אביב. איש משפחה. לאחרונה הופיע בהזמר במסכה בתפקיד הספגטי והגיע למקום השני. עכשיו עולה בבית לסין המחזמר לעבור את הקיר מאת אורן יעקובי על פי סרטה של רמה בורשטיין ובבימויו של עידו רוזנברג. זהבי מגלם בו מוזיקאי רוחני בשם יוס, תפקיד שאותו כבר גילם בסרט שעליו ההצגה מבוססת. הוא מגיע לפגישה עם זקן כהה ולא מטופח, כובע גרב ומשקפיים שמאחוריהם עיניים תשושות מחזרות והשכבות של הילדות. לוקח רגע לזהות שזה הוא, וכנראה איזשהו חלק במוח או ציפה שייכנס הנער המוזהב ההוא, עם העילה והעיניים שיפנטו כל כך הרבה נערות. באיזה שלב אתה בקריירה? זהבי חושב, מתלבט. כאילו, אם אני יין, הוא אומר ומגחך קצת, אני התחלתי להתיישן, אבל אני עדיין צעיר. אני בציר טוב ויש לו עוד כמה שנים עד שהוא יגיע לפיק. אתה רואה הבדל בתפקידים שאתה נבחן אליהם? לפעמים. יצא לי לעשות כל מיני תפקידים קטנים בשנים האחרונות שזה נורא נורא כיף. זה לא הראשיים שהכל סובב סביבם, שזה בדרך כלל תפקידים משעממים. אבל להגיד לך שקיבלתי את התפקיד מחוץ לקופסה שאני באמת חושב שאני צריך לעשות? עדיין לא. חוץ מפעם אחת בסדרה פאנץ' שעשיתי דמות שונה, מכוערת, שמנה, מגעילה. איפה הוא ותפקידים ראשיים? זה היה חגיגה. אבל להגיד לך שאני מקבל הרבה תפקידים כאלה? לא. תראה, זה ספוט מאוד טוב להיות בו, ואני מברך על זה. קריזמה קיבלתי מאלוהים, צ'ארם קיבלתי, ומדי פעם אני עושה את התפקידים האלה של הצ'ארמר. אני משתדל לא להיות בלייבל הזה, תמיד להפתיע. וגם אם מישהו נותן לי תפקיד כי אני צ'ארמר, אני אתן לו added value. אני אראה לו שיש פה הרבה יותר עומק וכוונה. היום, כשבאים ללהק בן אדם לסדרה או לקמפיין, ואולי גם בבית לסין, אז בודקים קודם כל כמה עוקבים יש לו. נכון, אתה לא במשחק הזה. אני במשחק הזה. אני מנסה להשיג עוקבים, אבל הפער בין העוקבים האמיתיים שיש לי במציאות לבין הווירטואלים הוא עצום. אני לא מנסה אפילו לסגור את הפער הזה, כי זה באמת ישעבד אותי לתוך העולם הדיגיטלי, ואני לא שם. גם כשאני מנסה להיות פעיל באינסטגרם, אז אני בבולמוסים. אני שבוע מעלה ואז אין לי כוח יותר. אין לי משנה סדורה. זו אחת המשימות הכי גדולות שלי, לעשות משנה סדורה בעולמות הדיגיטליים. אני מאוד מאוד אולד סקול. אתה מרגיש הבדל בינך לבין שחקנים שצעירים ממך בעשר שנים? בטח. מה ההבדל? אני רגיל שלשחקנים יש איזושהי ביישנות להראות את עצמם במקום שכאילו אולי יביך אותם. למשל, היום העליתי סרטון לטיקטוק. סרטון ריקוד לטיקטוק פעם ראשונה. מזל טוב. תודה. העזתי רק בגלל שעכשיו הייתי בזמר במסכה ואמרו לי, איזה מובז יש לו. אז אמרתי, יאללה, יש קצת רוח גבית, אז נעלה. אבל גם כשהעליתי את זה, לא יכולתי שלא לשאול את עצמי, האם אני לא מתבזה? אז למה עשית את זה? כי רציתי לצבור לי עדת... אני רוצה לצבור אנשים בנכסים הדיגיטליים שלי לטובת מטרות עתידיות ויזמויות אישיות שאני עושה, אומנותיות. בטיקטוק שלי יש רק 5 סרטונים, אני מרגיש שאני עוד ממש חוקר את זה. אני יכול להגיד לך שזה תהליך לא פשוט. אתה בגיל גבולי. אני בגיל גבולי ונורא מרתק אותי מה אנשים צורכים. יש טמטמות מארץ הטמטמות והאנשים האלה עושים מיליוני צפיות, אז כמובן שזה מעניין אותי. אני שחקן בשוק המתפתח ואני רואה לאן הרוח נושבת. מצד אחד בא לך להיות שם, מצד שני בא לך להקים מזה. בעבר שחקן היה צריך לתת רעיונות יח"צ רק שיוצא לו משהו חדש. עכשיו במקביל צריך כל הזמן לתחזק נוכחות ברשת? מה זה צריך? זו בחירה. יכולתי גם לא להיות שם והכל היה בסדר. זו בחירה שלי כמה אני הולך להשקיע זמן, אנרגיה, כסף שלי, לטובת כסף ופרסום. להופיע באזמר במסכה זה חלק מזה? לתחזק את הקשר עם הקהל? נחשפתי לזה בגלל התרנגול בעונה הקודמת שהיה צחי הלוי. כולם חשבו שזה אני. ואז ראיתי את התוכנית ונגנבתי עליה. Deep down inside אמרתי, איך בא לי לעשות את זה? אבל גם deep down inside אמרתי לעצמי, מה פתאום שאני אעשה את הדבר הזה? כשהציעו לי את זה, בבטן נורא נורא דגדג לי לעשות את זה. גם יש לי פלירט עם מוזיקה של המון שנים. אמרתי שאם אני הולך לזה, זה מסוכן לאללה, אבל זה רק כדי לקדם את עניין השירה ולהגיע לעוד קהל ועוד חשיפה ליכולות שאנשים לא יודעים שיש לי. אמרתי לעצמי שאם אני לא אגיע לגמר, זה לא טוב. אם אני אפול עכשיו בין איתמר גרוטו לנחמיה שטרסלר. נחמיה שטרסלר, ששניהם מאוד מוזיקליים ואני אוהב אותם בעבודות שלהם, אבל בשבילם זה היה נחמד. זה לא שזה נשמע עכשיו סינגל של נחמיה. אם אני לא אגיע לגמר, זה יגמור לי את השאיפות העתידיות של המוזיקה. אז באתי להתאבד על זה. נורא נהניתי לעשות את זה ברמה אומנותית. זה נשמע פתט, כאילו אני מדבר על שייקספיר, אבל מצאתי לעצמי מקומות יצירתיים לפרוח בהם. כשאומרים לך דברים, כמו שאתה פרפורמר אדיר, שאתה שייך לבמה, שאתה איש תיאטרון, בלי לראות את הפרצוף שלך, לי זה היה משמעותי. כי הרבה שנים הפרצוף שלי היה בפרונט. הפרצוף שלי היה בפרונט, וחתיך, חתיך, חתיך, ובסדר, הוא חתיך, אבל הוא לא זה והוא לא זה. פה באמת היה שיחוק ענק, שהייתי בלי מה שבאתי איתו מהבית. נטו מה שהרווחתי ביזע ודמעות. לאורך השנים יש לך ספקות שאולי אתה עובד רק בזכות הפרצוף היפה שלך? עדיין מתייחסים אליי בצורה עיוורת כחתיך. יכולים לראות אותי על הבוקר במצב באמת לא מושך, ועדיין יגידו, איזה חתיך. זה לייבל, זאת תגית. אולי אתה עדיין חתיך? אולי, אבל יש ילדים בני 24 שהם הרבה יותר יפים ממני. אני יכול ללכת ברחוב ואף אחד לא ידע שאני שם. אני יכול להיות אנונימי לחלוטין. מה שיש לי זה לא פרצוף. מה שיש לי זו אנרגיה. אנרגיה של חיים שאני מחליט להוציא החוצה. אני יכול שכולם יראו אותי ברחוב ואני יכול שלא יראו אותי בכלל. זה לא קשור לפרצוף. מעולם לא קיבלתי תפקיד כי אני יפה. להפך, פספסתי תפקידים כי אני יפה. אני זוכר שאמרו לי, אתה יותר מדי יפה בשביל התפקיד. זה מבאס לשמוע? מאוד. כשאתה חושב על זה לעומק, כנראה שלא הבאת מספיק כיעור. כנראה שזה שהיית יפה, שמע אותך בחד ממדיות של הפרצוף שלך, ולא הצלחת להביא את האקס פקטור, משהו שחודר את המראה. אז איך אתה רואה את העתיד שלך? השנים עוברות. עדיין מוצמד לי השם תואר. תשמע, אני לא עכשיו אבוא והפקה. זה לא הדבר הכי נורא, זה בסך הכל שם אותך במקום אטרקטיבי, וזה בסדר גמור. גם הרווחת את זה. מאלוהים, מהעבודה שלך, מהכישרון, זה בסדר, זה פרגון. אבל כשאני לא עובד, אני בסך הכל אדם די מוזנח. יש לי זקן ארוך ולא מסופר, אין לי שום צורה. הוא אומר ומוריד את הכובע כדי לחשוף שיער מבולגן. יש לי ניקוטין בשיניים ואני צריך ללכת לשיננית לפני צילומים. אתה בטיפול? כן. כי פסיכולוג בגרוש יגיד שאתה מנסה לקער את עצמך בכוונה כדי לברוח מתדמית היפיוף. יש מצב שאתה צודק, לא חשבתי על זה. אני אוהב את הלכלוך הזה על הפנים שלי. יש דברים שקיבלתי מאלוהים ויש את השאלה מה אני הולך ליצוק לזה. אוקיי, קיבלתי את התפקיד. קיבלתי, אני כבר שם. לא משנה בזכות מה, בזכות היופי, סבבה. קניתי. עכשיו מה? מה אתה בא להגיד? זה המקום הזה של להיות מלוכלך. כי בדרך כלל דרמות זה המקומות המלוכלכים של החיים. אתה שם את עצמך בנקודה הכי פגיעה, הכי שבירה, הכי חשופה. ככה עקפתי את הפרצוף, את המה יגידו. גם באספור הייתי יפה מדי בשביל הדמות. לקחתי את זה למרות היופי. הצלחתי לקער את עצמי בשביל הדמות. גם בזגורי, אפרופו לכלוך, איזה דיאלוגים מלוכלכים היו שם. הייתי צריך לתנף בצורה אותנטית. אולי דווקא בזה שאני אשכנזי יפה, היה לי צורך להוכיח. תראו כמה אני יכול ללכלך. אני יכול להיות יותר מלוכלך מכולכם. אתם לא יודעים איפה אני גדלתי, מה מסתתר מאחורי החזות העדינה הזאת. אם אתם לא יודעים, עוז זהבי גדל בראשון לציון. שם המשפחה היה גולדשטיין לפני שאביו עברת. לא גדלתי בשכונה שהכל שקט ושלווה, מעמד בינוני ומטה עם המון פשע ואלימות. לא בכדי ישבתי וראיתי טלוויזיה. זה היה המקום הבטוח שלי. לא היה לי שום דבר לעשות שם. היית שונה? מאוד 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 שונה. במה? קודם כל בחוסר האתלטיות שלי, באשכנזיות החנונית שלי. לא היה מישהו שדומה לי ולא הייתי מקובל חברתית, ולא התחברתי לאנשים בני גילי עד שהגעתי לגיל 15-16. לא היית כוכב הכיתה? ממש לא. אפילו להפך. הייתה אלימות בשכונה שלי. גם הרביצו לי, גם הייתי צריך להרביץ לאחרים. הייתה לי ילדות מדהימה בבית, אבל חברתית ישר הרגשתי כמה חרות ילדים יכולים להיות, כמה כולם שופטים על פי מראה חיצוני. אתה לא יכול להבין איך יצורים כל כך חמודים יכולים להיות כאלה אכזריים בצ'יק. בעל זבוב. בתיכון זהבי למד במגמת קולנוע והתחיל לחלום על קריירת בימוי. לדבריו לימודי הקולנוע גרמו לו לפריחה מאוחרת יחד עם המראה החיצוני שהתחיל להסתדר. אמא שלי הייתה קוראת לי הברווזון המכוער. ברווזון מכוער שיום אחד נהיה יפה ולא פרייר. אף שהחיים לא בהכרח הובילו אותו למסלול הישראלי של שירות קרבי, הפרופיל הגבוה אמר את שלו. זהבי שירת בצנחנים ובמהלך האינטיפאדה השנייה נקלע לאירוע ששינה את חייו. בזמן שיש עמדת שמירה בחברון, על ציר ליד מערת המכפלה, מחבל פתח באש. זהבי קפא והסתתר בעמדה. באירוע נהרג אזרח אחד וילדיו נפצעו. זהבי נשפט והודח מהחטיבה. בעבר סיפר שהוא סובל מפוסט-טראומה בעקבות המקרה. משהו בתקרית הזאת גרם לך לחשוב שאתה לא מספיק גבר? בטח, בטח. תראה, מה זה להיות גבר בצבא? להרוג את האויב. לא רק שלא הרגתי את האויב, הוא ברח, ובן אדם מת ושניים נפצעו. התחושה מאוד מאוד קשה של... גם כשדברים כאלה קורים, אתה מסתכל על עצמך קצת מהצד. זה נקרא fight or flight, וזה חתיכת שוק ומאוד לא מחשבה גברית, ההבנה שאתה flight. למרות שבאמת לא ראיתי שום דבר, ואם הייתי רואה, אולי הייתי קם ואולי לא, להגיד לך את האמת, אני לא יודע. אני יודע שרותקתי לקרקע עם מתח כדורים והיו שניות שקפאתי. היו גם שניות שהגבתי, אבל היו שניות שקפאתי ובקרב זה משמעותי מאוד. כל שנייה כזאת אתה זוכר חיים שלמים. הרבה יותר גברי זה לקום, להסתער ולמות מהכדורים. ואז הייתי מת עם המילה גיבור על הקבר. לזה חינכו אותנו. יש לי המון מה להגיד על האתוס הגברי. הגבר הישראלי גדל להיות יצור שלא יודע לדבר על רגשות, לא יודע לכעוס, כי מגיל קטן אומרים לנו לא בוכים, לא מתנהגים כמו בנות. לכבוש את המקום הזה, אין כאב, אין קושי. אני גם גדלתי בבית כזה. אני לא מאשים, זו רוח התקופה, אבל מה שזה גרם ביחד עם הצבא, זה גרם לנו הגברים להיות במקום מאוד בעייתי כשאנחנו מושפלים, דחויים, כועסים, כל דבר שמייצר רגש פגיע שאנחנו לא יודעים לקרוא לו בשם. עברתי כברת דרך ענקית מאז האירוע הזה ועד היום, גם בגלל המקצוע, גם בגלל בת הזוג שלי וגם בגלל הטיפול. להבין שאני אנושי. אתה בוכה ליד אשתך? כן, כשזה מגיע בטח. בת זוגו היא הגר דנון, שאותה הכיר כשלמדו יחד בבית ספר למשחק של יורם לוינשטיין. דנון היא דור שני במקצוע, בת לשחקנים רמי דנון ותחיה דנון. אחרי שנים של יחסי און אנד אוף, זהבי ודנון החליטו להישאר יחד ואפילו להתחתן. אבל הקורונה דחתה את התוכנית הזו בינתיים. יש להם שתי ילדות, קרמי בת 3 ולליב בת 7 חודשים. ב-2012 התפרסמה כתבה בפנאי פלוס שתארה את זהבי כמי שהשתן עלה לו לראש בליטרים. הוא תואר שם ככוכב נפוח שמתנהג בגסות ובאגרסיביות לקולגות, עיתונאים, בכירים בתעשייה ומעריצים ברחוב. הרבה אנשים לא רוצים לעבוד איתו, אמר אז בכתבה יחצן עלום שם. אני ראיתי במו עיניי איך הוא מתנהג לאנשים והתהפך לי הלב. אנשים שנתקלו בו אז מספרים שהגיב באגרסיביות למי שניגשו אליו ברחוב לבקשות סלפי. נדירים בארץ השחקנים הכל כך טוטליים, לטוב ולרע, אומר היום במאי שעבד איתו לפני כמה שנים. עוז הוא בן אדם בלתי נסבל בהקשר הזה. הוא לא מתפשר על שום דבר וזה מתיש. אבל גם אפשר להבין אותו. תנאי העבודה בארץ מזלזלים בשחקנים. ובצדק דורש את המינימום ההכרחי לסביבת עבודה, שזה שקט על הסט, זמן חזרות סביר, הזדמנות לחקור את הדמות. הוא הולך עד הסוף, ובארץ מאוד לא מעריכים את זה. עבדתי איתו אחרי שכבר הגיעו אליי שמועות שהוא בלגניסט ופרימדונה, והבנתי שלא הוגן שלא מתייחסים אליו כמו שצריך. הוא רוצה לעבוד, אבל בארץ יש אווירה של שכונה, אז חושבים שעלה לו השתן לראש. הוא בסך הכל רוצה להיות שחקן שמכבדים אותו. בסדרה אחרת קרתה תקרית, כשמשלחת של מנהלים מהערוץ המשדר קפצה לביקור פתע על הסט. כשהם הגיעו, זהבי בדיוק הצטלם לסצנת סקס והיה עירום לגמרי, שרק מסקינג טייפ מכסה את איבר מינו. הכוכב השתולל וצעק על סמנכ"ל הערוץ. אנשים שנכחו על הסט אומרים שזהבי צדק לחלוטין, אבל אולי זה לא היה חכם לצעוק על הסמנכ"ל, דבר שהוציא לזהבי שם של טראבל מייקר עם פיוז קצר. זהבי אומר שהוא לא זוכר את התקרית הספציפית הזו, אבל מודה שהוא עבד קשה בשביל להתפתח מהימים ההם. אני בונה את איך לדבר על זה, איך להיות חשוף, איך להיות פגיע, איך לא להגיע למגננה. בטח בעולם המקצועי שזה דבר שאני הכי משקיע בו, יחסי אנוש וכבוד הדדי. פורסם שהיו לך בעיות עם זה. נכון? פורסם בצדק? לא כל מה שכתבו שם היה נכון. היה גם ניפוח נורא גדול לצורכי כתבה, ואני חושב שבאמת הכעסתי אנשי מפתח. אבל אני כן לקחתי את הכתבה הזאת לתשומת ליבי והבנתי שיש פער אדיר בין איך שאני חוויתי את זה לאיך אנשים חוו את זה, וזה גרם לי לעשות חשבון נפש עם עצמי. זה גרם לי להבין דברים על עצמי. הדיבור עליי היום הוא אחר לגמרי, לשמחתי. כשאתה עושה חשבון נפש, איך אתה מסביר לעצמך את ההתנהגות הזאת? הגעתי למסקנה ששמתי את מה שאני עושה במקום כזה גבוה שהוא עבר את הגבול. בחלק מהדברים שהוציאו אותי דיבה, הרגשתי שאני בכלל לוחם צדק שלוחם למען האחים שלי. הייתי יכול לצעוק דברים כמו, למה אין כיסאות לכל השחקנים? איפה הצל שלנו? האם אפשר לקבל כוס מים? איפה אנחנו אוכלים? זה לא עכשיו למה לא קיבלתי אגוזי מלך ואגוזי לוז בקרוון שלי. איזה קרוון ואיזה נעליים? צריך לעבוד בתעשייה הישראלית בתנאים מאוד מאוד קשים. אבל לא משנה מה אתה עושה, שום דבר לא יותר חשוב מלכבד את האנשים שאתה עובד איתם, שתהיה סביבת עבודה נעימה וכיפית, לדעת את השמות של כולם. אלו ימים מטורללים מהרגיל בעולם התיאטרון. הקהל פוחד לצאת מהבית, השחקנים פוחדים להידבק, וכל ילד מאומת יכול להשבית הצגה. אתוס ההצגה חייבת להימשך, התחלף בבידודים דחופים על פי תקנות משרד הבריאות. זהבי חושב שזה עובר כל גבול. חשוב לו להדגיש שהוא לא מכחיש קורונה, ושאימא שלו בדיוק נמצאה חיובית, והוא מתפלל שהיא תחלים. ועם זאת, כל ההתמודדות עם הקורונה או מה שקורה לעולם, לא ראיתי דבר אידיוטי כזה, ולא חשבתי שאני אחיה, בתקופה שמדינות שלמות וגלובוס שלם פועלים כמו עדר. ואני רץ עם העדר בעל כורחי. מה אני אעשה? אני עושה תו ירוק והתחסנתי רק בשביל לעבוד, לא בשביל החיסון. אני לא מאמין בשום דבר, אם לא היו מכריחים אותי לא הייתי מתחסן. התחסנתי כי אני צריך, ואני שם מסכה כי אני צריך, ואם צריך אני אהיה בבידוד. אבל אני חושב שזה הכל שטויות, הגזמה אחת פראית. כולנו נדבק בזה ונגמור עם זה. באחת החזרות האחרונות של המחזמר לעבור את הקיר בבית לסין, מריצים את ההצגה מתחילתה ועד סופה עם כל השירים, אותם הלחין אילי בוטנר, ריקודים, תלבושות. מחר כבר קהל ימלא את האולם להצגה הראשונה. אבל היום, החלל הגדול כמעט ריק מלבד צוות טכני, מנהלת התיאטרון ציפי פינס, וקומץ חברים שבאים לראות, למחוא כפיים בקולי קולות ולצחוק בקול גדול, כדי לתת לשחקנים תחושה שהאולם מלא בקהל. לעבור את הקיר היא אדפטציה בימתית לסרט של רמה בורשטיין מ-2016. ההצגה ממשיכה את הטרנד של תיאטרות ישראלים שמחדשים לעתים מהקולנוע. חיזור גורלי, זרים מושלמים, אפס ביחסי אנוש. ואם אפשר להוסיף גם פזמונים וריקודים, על הכיפק. המחזה מספר על מיכל, חן אמסלם, חוזרת בתשובה שהארוס שלה עוזב אותה 3 שבועות לפני החתונה. במקום להתייאש ולבטל, מיכל ממשיכה עם ההכנות כרגיל ומתפללת לבורא עולם שישלח לחתן חלופי. אך המחזמר מלווה את מיכל בתפילות, בחיפושים ובדייטים, עד לתאריך המיוחל, כולל נאמבר שמוקדש לחוויית המשתמש בטינדר. יש לנו מאץ', 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 יש לנו מאץ', אין קאץ'. המוטיב שמוביל את המחזה הוא האמונה באלוהים. לאורך ההצגה, מיכל מדברת אל השם, עוקצת אותו, מחמיאה לו, כועסת עליו, אבל מאמינה שביום הקדוש הוא יציב לחתן מתחת לחופה ולא משנה מי. זהבי משחק את יוס, מוזיקאי חילוני, דתי לייט, שנתקל במיכל כמה פעמים במהלך המסע שלה. למחזה יש מסר אמוני, הוא אומר לנו שאם נאמין, יקרה לנו נס. זה כמעט כמו פרסומת לאלוהים. אתה מזדהה עם המסר הזה? כן, אבל אני לא מרגיש שאני מכוון מסר אמוני או משיחי. זה מסר עצמי, להאמין בעצמך. אני חושב שהמחזה מנסה להגיד שלהאמין בעצמך זה להאמין באלוהים, כי אלוהים ברא אותך כדי שתגשים את עצמך, תקבל את עצמך ותממש את מלוא הפוטנציאל. עכשיו כל מה שנותר לך זה גם אתה להאמין בעצמך. האמונה בך מצד השם קיימת. עכשיו כל מה שנותר לך זה להאמין ולהגשים. למיכל חשוב יותר מכל דבר שתהיה חתונה ושיהיה לה חתן, יותר מאשר אהבה או גבר טוב. זה מקדש את מוסד הנישואים, כאילו חתונה היא הפתרון לכל הצרות. קודם כל, חד משמעית הרצון של הדמות הראשית הוא להתחתן. מיכל היא אישה חזקה שלא מתביישת להגיד שהיא רוצה אהבה, מישהו לחלוק איתו את התשוקה שלה לחיים. הדמות הזאת לא הולכת על כל חתן, היא מחפשת את האחד שטוב לה, היא לא מתפשרת. לזה תוכל להתחבר כל בחורה תל אביבית חילונית שחיה בעיר הזאת. העולם שההצגה מתעסקת בו זה למצוא אהבה. לא צריך להתבייש בזה ולהצדיק את זה במקומות של פמיניזם או שוביניזם. יש בזה משהו תמים, אמיתי. לך יש מערכת יחסים עם אלוהים? אני חייב להגיד שלא. אין לי עניין עם הדעת, אבל יש לי סקרנות ברמה הפילוסופית. הכל דתי בעיניי. גם במשברים, או כשיש לך תשוקה למשהו ואתה לבד בחלום הזה, כמו להיות שחקן, כשאתה לבד ואתה צריך להאמין, יש הגבלה מאוד חזקה לאמונה באלוהים. כי בסופו של דבר, כל אחד, כשקשה לו ממש, לא משנה אם הוא חילוני או דתי, כשקשה לי, וזה קרה לי עשרות פעמים, אני מרים את העיניים לאלוהים ואומר לו, תעזור לי. אל תקרא לי דיבה, כתבתו של מורן שריר. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.